שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמ"ו במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בעזרת השם בתחילת פרק אלו דברים בסוף העמוד הקודם, ונסיים 6 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום הנושא הכללי שלנו זה שקורבן פסח דוחה את השבת. המשנה מביאה לגבי זה כמה דיונים. היום לא נראה את כל המשנה כרגע, אלא נראה חלקים ממנה תוך כדי הדיונים בגמרא. את הדיונים בגמרא נחלק היום לשלושה חלקים. הנושא של החלק הראשון זה מה המקור לזה שפסח דוחה את השבת. עכשיו, לפני שנתחיל נקדים, שאנחנו יודעים כבר שכל קורבנות הציבור שיש להם זמן קבוע דוחים את השבת, כמו למשל קורבן תמיד ומוספים של חג, כמובן מוספים של שבת, כולם דוחים את השבת. עכשיו, למה שואלים דווקא על פסח? כי פסח הוא במצב ביניים. מצד אחד הוא לא לגמרי קורבן ציבור, כי כל יחיד ויחיד מביא אותו, מצד שני יש לו גם מאפיינים של קורבן ציבור, שלא ניכנס אליהם כאן, וגם יש לו זמן קבוע בניגוד לקורבנות יחיד. לכן, כאן יש מקום לשאול, האם גם הוא דוחה את השבת או שלא, כשהתשובה היא שהוא כן דוחה, ואנחנו מחפשים מה המקור לזה. עכשיו עוד הקדמה, לפני שנחפש את המקור, מאיפה באמת יודעים שקורבן התמיד דוחה את השבת, אז אפשר להעלות שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שבקורבן תמיד כתוב להקריב לי במועדו, ולומדים מהמילה במועדו אפילו בשבת. כלומר, מתי שזה יוצא, זה יוצא ומקריבים. זאת אפשרות אחת, אבל כמו שנראה בהמשך, לא כולם מסכימים לזה שאפשר ללמוד מי במועדו, לכן צריך גם אפשרות אחרת, וזה שלגבי תמיד יש פסוק מפורש. לגבי קורבן מוסף שבת, כתוב ש מביאים אותו בנוסף לקורבן התמיד, כמו שכתוב עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונזקה. כלומר, גם בשבת מביאים את קורבן התמיד. אז זה מקור לגבי זה שגם התמיד דוחה את השבת. ועכשיו, אחרי הקדמות האלו, ניגש לנושא שלנו, מניין שגם קורבן פסח דוחה את השבת. לגבי זה הגמרא מביאה שני מקורות, מקור אחד במשנה שלנו ומקור שני בברייתא. המקור במשנה שלנו, אומר אותו רבי אליעזר, זה שגם בקורבן פסח כתוב במועדו, בפסוק ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. אז גם כאן אפשר לדרוש במועדו אפילו בשבת. זה מקור אחד, אבל כמו שאמרנו לגבי התמיד, לא כולם מסכימים שאפשר לדרוש את זה מבמועדו, לכן באמת בברייתא יש מקור אחר, וזה ששם בברייתא מסופר שבני בתירא שכחו האם באמת פסח דוחה את השבת, ואמר להם הלל שהוא כן דוחה, והוא אמר שהמקור לזה זה מקורבן התמיד. כלומר, כמו שאמרנו מקודם בהקדמה, מה שקורבן תמיד דוחה שבת, ממנו לומדים גם לפסח שגם הוא דוחה שבת. עכשיו, איך לומדים מקורבן התמיד? אז כאן הלל מביא שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שלומדים את זה על ידי גזרה שווה, כי גם בקורבן תמיד וגם בפסח, כמו שהזכרנו, כתוב את המילה במועדו. אז אמנם לדעת הלל לא לומדים מעצם המילה במועדו, אבל אפשר להשתמש במילה הזאת בשביל לעשות גזרה שווה בין שני התחומים וללמוד מתמיד לפסח שדוחה שבת. אפשרות שנייה, גם בלי המילה במועדו, אפשר פשוט לעשות קל וחומר, כי הרי פסח יותר חמור מהתמיד, כי מי שלא עושה את הפסח יש לו קרת, אז אם תמיד דוחה את השבת, קל וחומר שפסח שחמור יותר גם ידחה את השבת. אלה שתי אפשרויות של הלל ללמוד מקורבן תמיד. עכשיו הגמרא ברבע התחתון של עמוד א' מעירה על זה שתי הערות. הערה ראשונה היא אומרת שבאמת הלל בהתחלה אמר את הקל וחומר ולא אמר את הגזרה שווה, למרות שהוא ידע גם את הגזרה שווה, כי הוא אמר להם לבני בתירא, מילא אתם לא יודעים את הגזרה שווה כי לא קיבלתם אותה במסורת, כמו שאני קיבלתי אותה משמיה ואבטליון, אבל קל וחומר הרי אתם יכולים לדרוש גם לבד. אז אני אומר לכם, קודם כל הייתם צריכים לדרוש את הקל וחומר מקורבן תמיד, לכן הוא אמר להם קודם את הקל וחומר ורק אחרי זה את הגזרה שווה. הערה שנייה, אם הוא כבר אמר להם את הקל וחומר, למה הוא היה צריך להוסיף לזה את הגזרה שווה? מה לא מספיק בקל וחומר? אומרת הגמרא, כי הם פרחו לו את הקל וחומר, כי הם אמרו, נכון שיש בפסח דבר שהוא חמור מתמיד, אבל גם יש בתמיד דברים שבהם הוא חמור מפסח, וזה שהתמיד הוא תדיר כל יום ולא רק פעם בשנה, וגם שהוא כליל, כולו עולה להשם בניגוד לפסח. לכן אתה לא יכול ללמוד קל וחומר מפסח לתמיד, כי פסח הוא לא רק יותר חמור מתמיד, ולכן הלל היה צריך להביא להם גם את הגזרה שווה. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק הזה ראינו שני מקורות לזה שהתמיד דוחה את השבת, ואחרי זה ראינו שני מקורות לזה שפסח דוחה את השבת, או מי במועדו, או שלומדים את זה מהתמיד, או על ידי גזרה שווה, או על ידי קל וחומר, אבל את הקל וחומר פרחנו. הנושא של החלק השני זה איך להביא את הסכין שאיתה שוחטים את הפסח למקדש כשפסח יוצא בשבת. לגבי זה נראה שלושה שלבים. שלב ראשון, נחזור שוב למשנה שלנו. שלב שני, נראה על זה דיון קצר בברייתא שהזכרנו מקודם. ושלב שלישי, נראה על זה דיון בגמרא בתחילת עמוד ב'. אז שלב ראשון זה במשנה. כאמור אמרנו במשנה שבאופן כללי פסח דוחה שבת. אז זה ברור שקורבן פסח עצמו וכל דבר שקשור אליו שחייבים לעשות בי"ד ניסן דוחה שבת. אבל מה לגבי דברים שאפשר לעשות אותם או לפני י"ד ניסן או אחרי בלילה? האם גם הם דוחים שבת או שלא? אז לגבי דברים שאפשר לעשות אותם אחרי, זה ברור שהם לא דוחים שבת. לגבי דברים שאפשר לעשות אותם לפני, כמו למשל להוריד יבלת מהבהמה בשביל להכשיר אותה, או למשל להביא את הסכין למקדש, שזה נקרא מכשירי הקורבן, כל דבר שמאפשר לנו להקריב, בזה יש מחלוקת כללית לא רק אצלנו, אלא גם לגבי דברים אחרים שדוחים שבת, בין רבנן לבין רבי אליעזר. רבנן אומרים שהם אסורים, היית צריך לעשות את זה לפני שבת, ורבי אליעזר אומר שהם מותרים. שוב, רבנן אומרים שהם אסורים, ואפילו בדברים שהם רק איסורי דרבנן, בכל זאת זה אסור, ורבי אליעזר אומר שזה מותר, ואפילו באיסורי דאורייתא, בכל זאת זה מותר בשבת עצמה. זה נחשב חלק מהקורבן, כמו שהקורבן מותר בשבת, גם מכשירי הקורבן מותרים בשבת. זה שלב ראשון, המשנה. שלב שני, בברייתא שהבאנו מקודם עם הלל ועם בני בתירא, אז אחרי שהלל אמר להם שפסח דוחה את השבת, והוא גם קצת קינטר אותם על זה שהם לא ידעו את זה, כי הם לא שימשו את שמיה ואבטליון, אז הם שאלו אותו עוד שאלה. הם שאלו אותו, בהנחה שבאמת מכשירי הקורבן אסורים, כמו שיטת רבנן, אז זה בעצם אומר שצריך להביא את הכבש ואת הסכין מלפני שבת לעזרה, כי הרי הוא לא יכול לטלטל אותם ברשות הרבים או מחוץ לתחום. עכשיו הם שאלו אותו, מה קורה אם מישהו שכח להביא את זה לפני שבת, גם את הכבש וגם את הסכין? אז מילא את הכבש אפשר לעשות שהוא ילך לבד, אבל מה לגבי הסכין? הרי אי אפשר לטלטל אותו ברשות הרבים. אמר להם הלל, האמת היא שגם את ההלכה הזאת שמעתי משמיה ואבטליון, אבל לצערי שכחתי מה הם אמרו. אז בוא נראה מחר, שזה ערב פסח שחל בשבת, מה כל עם ישראל יעשה. כי עם ישראל הם בני נביאים, ואם הם עושים משהו, כנראה שיש להם על מה לסמוך, אז בוא נראה מה הם עושים. אז באמת למחרת הם באו, והם ראו שכל אלה ששכחו להביא מלפני שבת, מה הם עשו? הם שמו את הסכין בתוך הצמר של הכבש, וכך הכבש סחב את הסכין ולא הם. וכשהלל ראה את זה, הוא פתאום אמר, זה בעצם מה ששמעתי גם משמיה ואבטליון. אז זה השלב השני, הברייתא, ראינו מה עושים כששוכחים את הסכין, גם לפי רבנן. ועכשיו, בתחילת עמוד ב' בגמרא, הגמרא מקשה על הפתרון הזה ואומרת שיש לו שתי בעיות. בעיה אחת זה שהוא עושה עבודה בבהמה של קודשים, בעיה שנייה זה איסור מחמר בשבת. בואו נעבור על שתי הבעיות ועל הפתרונות שלהם. אז שוב, הבעיה הראשונה זה שלכאורה הוא משתמש בבהמה של קודשים בשביל לעבוד, ואסור לעשות את זה. לומדים את זה מבכור שכתוב לגביו לא תעבוד בבכור שורך, ולומדים לכל בהמות של קודשים שאסור לעבוד בהם. זאת בעיה אחת, ועל זה עונה הגמרא, אם באמת הם כבר הקדישו את הקורבן לפסח, אז זה באמת בעיה. אבל מה שהם היו עושים זה שהם היו מקדישים את הכבש הזה רק רגע לפני שהם נכנסו לעזרה, וממילא עד לאותו רגע זה בכלל לא בהמה של קודשים ואין בעיה לעבוד בו. זאת התשובה על הבעיה הראשונה עם הפתרון שלהם, זה לא עבודה בקודשים כי זה עוד לא היה קודשים. עכשיו רק בסוגריים נעיר שהגמרא שואלת שלכאורה איך יכול להיות שמקדישו רק שנכנסו לעזרה, הרי אסור להקדיש בהמה בשבת, אלא שמסבירה הגמרא שאם זה קורבן שזמנו קבוע והוא מקדיש את זה באותו זמן קבוע, אז זה מותר, ולכן כאן זה מותר. עד כאן לגבי הבעיה הראשונה עם זה שהם שמו את הסכין בצמר, שלכאורה זה עבודה בקודשים, ועכשיו הבעיה השנייה. הבעיה השנייה היא לא בדיני קודשים, אלא בדיני שבת, וזה כאמור איסור מחמר. לומדים את זה מהפסוק, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובמתך. כלומר, אסור לך לגרום לחמור שלך לסחוב משהו שלך אסור לסחוב. למשל, לעשות הוצאה מרשות לרשות, זה נקרא מחמר, ובאותה מידה, לכאורה אסור לך גם לגרום לכבש שלך לסחוב סכין. אז למה כאן הם תראו, עונה הגמרא, כאן זה מותר כי זה שינוי, כלומר זה לא הדרך הרגילה. בגמרא זה נקרא כלאחר יד, כלומר הדרך הרגילה זה שסוחבים על ידי חמור, שור, פרה, אף אחד לא סוחב על ידי כבש. ממילא, כיוון שזה שונה מהדרך הרגילה, אז אין כאן איסור מחמר מהתורה, אלא רק מדרבנן. עכשיו נכון שאמרנו מקודם במשנה שכשרבנן אמרו שגם מכשירי הקורבן אסורים, הם אמרו את זה גם לגבי איסורים שהם רק איסורי דרבנן, אבל בכל זאת כאן, כיוון שזה שינוי כל כך גדול מהדרך הרגילה, כי ממש אף אחד לא סוחב שום דבר על ידי כבש, אז כאן רבנן אמרו שכיוון שאם הם לא יעשו את זה, הם לא יוכלו להקריב קורבן פסח כי לא יהיו מספיק סכינים, אז אנחנו מבטלים את האיסור שלנו, ואפשר להביא את הסכין על ידי שינוי, כלומר על ידי זה שהכבש יסחוב את הסכין. עד כאן לגבי שתי הבעיות עם הפתרון של איך להביא את הסכין כשהם שכחו להביא את הסכין לפני שבת, ועד כאן החלק השני של השיעור. נעיר שבמשנה עצמה יש דיון גדול בין רבנן לבין רבי אליעזר לגבי אותה מחלוקת של מכשירי קורבן, האם זה מותר או לא. היום לא ניכנס לזה, אלא נראה את זה כשנגיע לזה בגמרא עצמה. החלק השלישי והאחרון של השיעור מתחיל בשליש העליון של עמוד ב', וזה חלק אגדתי, והוא מובא אגב הברייתא שראינו מקודם. עוד רגע נראה איך זה קשור לברייתא. את החלק הזה נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה שומר רב יהודה בשם רב, שכל מי שמתגאה, אז אם הוא חכם, חוכמתו מסתלקת, ואם הוא נביא, נבואתו מסתלקת. מאיפה הוא לומד את זה? אז לגבי חוכמה, הוא לומד את זה מהדיון בברייתא שלנו, לכן זה מובא כאן. כי הרי מה ראינו בברייתא? שבהתחלה הלל ידע לענות לבני בתירא שפסח דוחה שבת, אחרי זה הוא קינטר אותם על זה שהם לא ידעו והוא כן ידע, כי הוא שימש את שמיה ואבטליון, ואחרי זה הם שאלו אותו עוד שאלה לגבי איך להביא את הסכין, ואת זה הוא כבר שכח. למה פתאום הוא שכח בשאלה הזאת? מסביר רב שהוא שכח בגלל שבינתיים הוא התגאה בזה שהוא שימש את שמיה ואבטליון והם לא. אז מכאן לומדים שמי שמתגאה חוכמתו מסתלקת, כלומר הוא שוכח את מה שהוא למד. זה לגבי חוכמה, ולכן כאמור הדיון הזה מובא כאן. לגבי זה שנבואתו מסתלקת, את זה הוא לומד מדבורה, כי בשירת דבורה בהתחלה היא מתארת את מה היה לפני שהגיע, כלומר בימי שמגר בן ענת, והיא אומרת שבאותו זמן חדלו אורחות והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות, כלומר אנשים פחדו ללכת בדרך הראשית, היו צריכים ללכת בכל מיני דרכים הכי מקלקלות, עד שקמתי אם בישראל, כלומר עד שדבורה הגיעה והיא הצילה את המצב. אז אומר רב שזה היה גאווה, ולכן הוא אומר שהנבואה הסתלקה מדבורה, ולכן כמה פסוקים אחרי זה, פתאום דבורה מתפללת שהנבואה תחזור אליה. היא אומרת אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. אז מכאן אנחנו לומדים שמי שמתגאה, נבואתו גם כן מסתלקת. עד כאן שלב ראשון בחלק הזה, ועכשיו שלב שני, כיוון שהבנו את זה, הגמרא מביאה מימרה מאוד דומה, הפעם של ריש לקיש, והוא אומר אותו דבר בדיוק, אבל לא לגבי גאווה, אלא לגבי כעס. כלומר, שמי שכועס, חוכמתו מסתלקת ונבואתו מסתלקת. מאיפה הוא לומד את זה? אז לגבי החוכמה, הוא לומד את זה ממשה רבנו, שהוא כעס על החיילים שנלחמו במדיין, כי הם לא הרגו את הנקבות, ובגלל שהוא כעס, הוא שכח את דיני הכשרת כלים, ולכן מי שלימד איך להכשיר את הכלים של מדיין, היה לזר הכהן, שהוא למד את זה ממשה. אבל משה כבר לא יכל ללמד את זה כי הוא שכח בגלל שהוא כעס. זה לגבי חוכמה. לגבי נבואה, הוא לומד את זה מאלישע הנביא שכעס על מלך ישראל יהורם, ובגלל שהוא כעס הסתלקה ממנו הנבואה, והיא רק חזרה אליו כשהוא ביקש שיביאו לו מנגן, וכשהמנגן ניגן, אז ותהי עליו יד השם. עד כאן השלב השני, זה שגם כעס מסלק את החוכמה ואת הנבואה. שלב שלישי, כיוון שכבר דיברנו על כעס, אז הגמרא מביאה עוד מימרה לגבי כעס. אומר רבי מני בר פטיש שכל מי שכועס מורידין אותו מגדולתו. מאיפה הוא לומד את זה? מאליאב, אח של דוד המלך, כי כתוב שכששמואל בא למשוך את אחד מהבנים של ישי למלך והוא עוד לא ידע איזה, אז על כל האחים של דוד השם פשוט אמר לשמואל שזה לא הם. אבל לגבי אליאב, השם אמר לשמואל שהוא מאס את אליאב מלהיות מלך. עכשיו אם כתוב שהוא מאס אותו, כנראה שלפני זה הוא כן רצה אותו, כלומר אליאב היה ראוי להיות מלך. ולמה בסוף הוא לא נהיה מלך? אז רבי מני מבין שזה כי הייתה לו נטייה לכעס. איפה רואים שהייתה לו נטייה לכעס? בפרק הבא, כשמסופר שדוד הגיע למלחמה עם גוליית, אז אליאב דיבר אליו בכעס, וכעס עליו למה הוא בא בכלל, ולכן כיוון שהייתה לאליאב נטייה לכעס, אז השם הוריד אותו מגדולתו, ובמקומו משך את דוד למלך. עד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי גאווה וכעס. בזה הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו מה המקור לזה שקורבן פסח דוחה את השבת. ראינו לגבי זה שני מקורות. מקור אחד במשנה שלנו זה מי ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. במועדו לומדים אפילו בשבת. מקור שני, הלל אמר בברייתא לבני בתירא שלומדים את זה מקורבן התמיד. כמו שקורבן התמיד דוחה שבת, גם פסח דוחה שבת. איך לומדים מקורבן התמיד? אז בהתחלה הוא אמר להם קל וחומר, אבל הם פרחו את הקל וחומר, ואחרי זה הוא אמר להם שיש גזרה שווה שבשניהם כתוב במועדו. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני הקדמנו שיש במשנה מחלוקת בין רבנן לבין רבי אליעזר, האם גם מכשירי הקורבן, כמו למשל לחתוך יבלת או להביא סכין, דוחים את השבת. לפי רבי אליעזר כן, אפילו אם זה איסורי דאורייתא, לפי רבנן לא, אפילו אם זה איסורי דרבנן. ואז בהנחה שזה באמת אסור, מסופר בברייתא שבני בתירא שאלו את הלל מה קורה אם מישהו שכח להביא את הכבש ואת הסכין מלפני שבת, אז מילא הכבש יכול ללכת לבד, אבל איך הוא יביא את הסכין? אז בסוף התברר שמה עושים, וכך גם אמרו שמיה ואבטליון, שמים את הסכין בתוך הצמר של הכבש, ואז הכבש סוחב את הסכין. עכשיו לגבי הפתרון הזה ראינו שתי בעיות. בעיה אחת זה שהוא עושה עבודה בבימת קודשים, אבל ענינו, נכון, זה באמת בעיה, אבל מה שהם היו עושים זה שהם לא היו מקדישים את הבהמה עד שהיו מגיעים לעזרה, ורק אז היו מקדישים. ממילא אין בעיה של עבודה בקודשים, כי זה עוד לא קודשים, וזה שיש לכאורה לכאורה בעיה להקדיש בשבת, זה רק בקורבן שאין לו זמן קבוע, אבל כאן שיש זמן קבוע, אז מותר לפי כולם. זה לגבי הבעיה של עבודה בקודשים. בעיה שנייה בפתרון הזה, זה שזה מחמר, כלומר אסור לעבוד על ידי בהמה בשבת, והרי כאן הוא לכאורה עובד, כי הוא סוחב את הסכין על ידי הכבש, וענינו, נכון שזה מחמר, אבל כאן כיוון שזה בשינוי, כי אף פעם לא סוחבים על ידי כבשים דברים, אז זה רק איסור דרבנן, וכאן אפילו איסור דרבננן, כי רבנן ביטלו את האיסור, כיוון שזה שינוי מאוד גדול, הם לא רוצים שבגלל האיסור הקל הזה, הוא לא יקריב קורבן פסח, רק נעיר בסוגריים, זה רק לגבי האיסור הקל הזה, שזה שינוי מאוד גדול, אבל למשל, יתלוש יבלת של בהמה, אפילו שהוא עושה את זה על ידי הציפורניים ולא על ידי סכין, שגם זה שינוי, בכל זאת, זה כן אסור לפי רבנן, אפילו שזה רק איסור דרבנן, כי שם זה לא שינוי כל כך גדול. עד כאן החלק השני לגבי איך להביא את הסכין. בחלק השלישי, אגב מה שמסופר בברייתא, ראינו שמי שמתגאה, חוכמתו מסתלקת, כמו שהילל התגאה על בני בתירא שהוא שימש את שמעיה ואבטליון, ולכן הוא ידע שפסח דוחה את השבת, אז מיד אחרי זה הוא שכח את התשובה לשאלה השנייה שלהם, מה לגבי הסכין? זה לגבי מי שמתגאה, חוכמתו מסתלקת, וגם אם הוא נביא, נבואתו מסתלקת, ואגב זה גם ראינו שמי שכועס גם כן חוכמתו ונבואתו מסתלקת, ואגב זה ראינו שמי שכועס גם מורידים אותו מגדולתו. כל טוב.